עכשיו איתכם, קבלת התורה עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים. קבלת התורה, הרב חיים הורוביץ בפאנל חיזוק מיוחד עם מגידי המישרים, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין והרב יחזקאל מנת.
מאזיני כל חי היקרים, ערב מתן תורה, ההתרגשות בשיאה, השעות הן שעות אחרונות בהכנה הנפשית, הגשמית, הרוחנית, לפני המעמד הכל כך מרגש שחוזר ונשנה מדי שנה, ואנחנו זכינו כאן לארח איתנו שלושה מזכי הרבים, מגידי מישרים, שאתם שומעים אותם בכל מיני מקומות, אבל כולם נקבצו באו לך ערב מעמד הר סיני, כלל ישראל כולו עומד למרגלות הר סיני, ואנחנו כאן זוכים לארח לכבודכם את הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין, הרב יחזקאל מנת, כולן כאן באולפן, הכל כדי שנבוא מוכנים קצת יותר טוב, עד כמה שם ניתן לחכת היום והחג הכל כך מרגש והגדול הזה. ברשותכם הרבנים, אנחנו נתמקד בנושאים, כי אני יודע שאם כל אחד ואחד רק יפתח את הפה ואת הלב שלו על היום הכל כך קדוש הזה, אז הזמן יחלה והם לא יחלו. אולי בתחילת התוכנית נתמקד באמת בנקודה, כל אחד שמח שמגיע חג, וכל אחד שמח שמגיע חג מתן תורה, וכל אחד שמח שמגיע חג השבועות. אבל אולי כדאי שנתמקד כל אחד מזווית ראייה או מהסתכלות שלו, על איזה נקודה כדאי להתמקד מתוך כל החג הזה, מתוך כל היום הנפלא והמדהים והמרטיט הזה, באיזה נקודה כדאי להתמקד, על מה בעצם לשמוח, מה שקיבלנו תורה, שהתורה היא אצלנו, שהתורה משנה את אורחותינו, שאנחנו אנשים אחרים. נקודה אחת מתוך כל השמחות, איזו שמחה היינו רוצים לראות. הרב מנחם שטיין, בבקשה.
ערב חג שמח, באמת היום המרכזי ביותר בהוויה היהודית, בהוויה העולמית. אם אתם שואלים מה להתמקד, אז הייתי ממשיל את זה כך. רכבת נוסעת מסע ארוך, במהלך המסע ישנם תלאות, ניסיונות, ניסים גדולים שהיא ניצלה מכל מיני מצוקות וסכנות, באמת גילויים גדולים של השגחה. אבל מתי נוצרה הרכבת? מתי נולדה הרכבת? מתי נוצרה? מתי ההוויה שלה התחילה את המסע? האירועים השונים בתולדות ישראל ומערכת המועדים, חנוכה, פורים, כל השאר, סוכות, פסח, זה אירועים במסע. יציאה מעבדות לחירות, הצלה מאנטיוכוס, הצלה מהמן, באופן פלאי וגילוי אלוקי עצום. אבל מתי נוצרה, מתי נולדתי? אדם נולד, אחרי זה עושה מסע, במסע החיים שלו קורים דברים, הוא ניצל, הוא נמשך, הוא מתעלה. אבל מתי נולד, מתי הוא נהיה, מתי המציאות שלי? קצת מה שנקרא הגברת מודעות יהודית נשמתית בסיסית. מי אני? אני יהודי. מתי זה התחיל? מתי נולדתי? חז"ל אומרים, במעמד הר סיני, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה פרחה נשמתם. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, זין סיוון, שבת בבוקר, 2448, כל העולם הזדעזע כשהגיעה התכלית הזאת של הולדת עם ישראל, היום הזה נהיית, נהיית פירושו, באנגלית קוראים לזה existence, ההוויה שלך. לא אירועים במסע. מתי נהיית בכלל? אומרים בתפילת ראש השנה, במוסף, בתפילת שופרות, מלכויות זיכרונות ושופרות, מתארים את העיקר הזה מעיקרי האמונה, את החשיבות של העיקר, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם. גם כל העולם כולו חל מפניך, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אתה זומר, לא כתוב העולם. כל העולם כולו, זה לא פליירים של עירייה שמדפיסים מה שבא להם במקלדת.
גם כל העולם
כולו. כל העולם כולו, זאת אומרת, מה זה עוד שני מילים פה? סתם למלא דפים של מחשב? זה מילים של אנשי רוח הקודש. אומר אתה, אז אם היה כתוב העולם, הייתי אומר, אולי צ'ילי לא התחלחלה. אולי בחוף השנהב, בצפון וייטנאם, או באיזשהו מקום בצפון קוריאה, בפיונג יאנג, לא התחלחלו. רובו ככולו. באים לומר לי, אדוני, לא היה אחד שלא התחלחל. כל העולם כולו התחלחל, כשהבורא השמיע לאחר הסתתרות של 2448 שנה, הבורא נתן שואו, שואו זה הופעה. הבורא מגדיר את מתן תורה כהופעה. הופיע מהר פרן, מה זה הופעה? יצירה מן ההסתר אל הגילוי. הוא היה מוסתר, הוא עלה על הבימה, יש אולם ארנה בירושלים, יש שם 30 אלף מקומות. מי שעולה על הבימה מתגלה לעיני כל חי, ואנחנו מתחננים לבורא, תן את ההופעה הזו עוד פעם. הופע וינשא עלינו לעיני כל חי. הופע באדר גאון וזכה על כל יושבי, תמיד הופעה מופיעה בהקשר. הבורא נתן את ההופעה הזו, והודיע, זה היה השיא של אותה שנה. זה התחיל במכות מצרים, הגיע לקריאת ים סוף, והשיא היה 50 ניסים במעמד הר סיני. מה קרה אז? פרחה נשמתם, ונולדו על ידי תחיית המתים, מאותה פריחת נשמה. וחתם סופר מאיר, למה היה צריך לפרוח נשמה? אם הוא רוצה לתת תורה, שייתן תורה. אם הוא מתכונן להמית, למה הוא מחיה? הוא מתכונן להחיות אותם, למה הוא צריך להמית אותם? התשובה היא, הוא בורא נשמת ישראל. עד אז היה בעולם דומן, צומח, חי, מדבר. יהודי לא היה. ישראל, הזוהר אומר, יש 60 ריבו אותיות לתורה. המציאות של כלליות נשמות כנסת ישראל נוצרה אז. אני תמיד מזדעזע ואני הולך עם זה סערורי מהוורט הזה של החתם סופר בשם רבי אמרם חסידה. זה באמת וורט נויר ואויר. הוא אומר, מה זה ויר העם? וינועו ויעמדו מרחוק. מה הם ראו ולמה הם שוקלצח? למה הם נעו? אז הוא אומר, כל אחד מהם הרי הוא חיה מחדש וקיבל את האות שלו בספר תורה. או את החלק מהאות. אז הוא נעמד לפי מקומו בספר תורה. מי שיונק את מציאותו מהאות ב' עמד בצד ימין, ב' של בראשית. מי שיונק את מציאותו מהאות למד של סוף התורה לעיני כל ישראל, הוא עמד בצד שמאל.
אתם נעמדו במיקומים של האותיות.
עם ישראל זה אותיות התורה. אז רצל אמר לשמרל, שמרל, מה אתה עושה פה? אתה שייך לאלה תולדוס נוח, תעמוד שם. אתה שם, וירע עם, מאיפה הוא יונק, וינועו, הם הסתדרו, וזה עם ישראל. לזה העולם חיכה. אז התחילה הספינה לנוע. אנחנו כבר היום חוגגים 3,331 שנה. זה כבר סוף האלף השישי. זה הם כל המועדים. מכאן התחיל הכל.
שר כוח הרב יחזקאל מנת, התייחסותו של הרב לנקודת השמחה המיוחדת ביום הכל כך קדוש הזה.
כן, ערב חג שמח לכולם. קשה להקיף בדקות קצרות דברים נשגבים כאלה.
אכן.
אבל אנחנו אולי צריכים רגע להסתכל קדימה, הרי אנחנו יודעים שמיד לאחר האירועים הגדולים בהר סיני, עוד תוך כדי שכנסת ישראל עומדים תחת החופה, בתוך ה-40 יום, הרע דבר נורא, מעין, אם אפשר לומר, ביטוי יריקה של קלה בפני חתן, כאשר עם ישראל בי"ז בתמוז מקימים את העגל, ואומרים אלה אלוהיך ישראל, אנחנו בדרך כלל בשבועות לא מתייחסים לנקודה הזו, אבל אם נביט היטב, אנחנו יודעים שמשם עם ישראל יצא למסע, זאת אומרת, מעמד הר סיני התחיל, אכן, שם בסיוון, וו או זין סיוון, כפי שחזל אומרים, אבל הוא יצא לדרך ארוכה שנמשכה 40 יום, ולאחר מכן עוד פעם 40 יום, ולאחר מכן עוד פעם 40 יום, וכפי שהפסוק אומר, צנע וראה נבנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, אומרים חזל, יום חתונתו זה יום מתן תורה, ואיזה הוא יום מתן תורה? י' בתשרי. היינו כולנו מצפים שיהיה כתוב ו' סיוון, ודאי כשאנחנו עומדים יום לפני כן, אז זה התאריך שאנחנו נושאים עליו עיניים. אבל לא, חזל אמרו י' בתשרי. משום שמעמד הר סיני נמשך כי היה כישלון, והייתה תקלה והחופה התקלקלה. ולאחר מכן השושבין הנאמן, משה רבינו, נאבק על הקשר הזה, נאבק על המתנה הגדולה הזו, לא מסכים לוותר, והמאבק הזה ממשיך, ואנחנו יודעים שביום הכיפורים, י' בתשרי, זה היום שחזל מייחסים בעצם למתן תורה, שבו הקודש הבריך הוא אומר, סלחתי כדבריך ואני מוכן לחזור לחופה, אף על פי שהקלה עשתה מעשה נורא. השיבה הזאת ביום הכיפורים גם היא לא הייתה מוחלטת ולא הייתה ללא תנאי. אומות העולם כך כתוב כתרגו ואמרו לקודש הבריחו, איך יכול להיות שאתה חוזר לחופה עם קלה כזו שהעיזה פניה והתחצפה בפניך ועשתה את הדבר הכי בלתי אפשרי כשהדיברה הראשונה היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ועם ישראל בתוך 40 יום רוקדים ואומרים אנוכי אלה אלוהיך ישראל. אלא שכאן, כשקודש הבריך הוא ממתין עוד כמה ימים, ומגיע יום חג הסוכות, ושם כנסת ישראל פורצת בשמחה גדולה מאוד, כשהעננים, ענני הכבוד חוזרים לחפות על עם ישראל, מעין חופה גדולה, זה היה סימן העיקר, וזה היה האות שכשקודש הבריך הוא מחזיר את החופה, וכנסת ישראל שמחה את השמחה הבלתי נתפסת הזאת של חג הסוכות, זה היה הרגע שלקודש הבריך הוא הייתה תשובה לכיתרוג של אומות העולם. הוא אמר להם, אתם רואים את ההקלה שלי, שאף על פי שהמסע היה כל כך נורא, אבל אתם יכולים לראות לגודל השמחה עד כמה היה כואב לה. וכשזה כל כך כואב לה, זה מראה שהברית בינינו והחיבור בינינו הוא באמת חיבור בלתי ניתן לניתוק, וגם אם הייתה תקלה בדרך, זה לא חס ושלום ביטול חוזה, אולי זה איזושהי הפרעה בחוזה, אבל הפרעה בחוזה עדיין לא מבטלת אותו. והשמחה הזאת, כפי שחזל אומרים, אנחנו יודעים שביום הכיפורים, בסוכות, להראות שמחתו כשיגיע זמן כפרתו, תהי לו לעדה על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לאבונותיו, זה הרקע של השמחה הגדולה שיש לנו תמיד בחג הסוכות, ואז כמובן גם מגיע שמחת תורה, ואם מסתכלים על כל המכלול הזה, סליחה שקפצנו רחוק, אבל זה באמת המערכת של קבלת התורה שהתחילה בו' בסיוון, אבל היא נחתמה והסתיימה, ובסופו של דבר התקיימה בי' בתשרי, בזכות שמחת סוכות והסימון שלנו בשמחת תורה, זה המעגל הגדול סביב הנושא של מתן תורה. ולכן אני חושב שהפלא הוא שאחרי שאנחנו מבינים את זה, ואחרי שחזל אמרו שי' בתשרי זה יום קבלת התורה, אז איך בכל אופן אנחנו חוגגים את זה בו' בסיוון, בחג השבועות, ואנחנו אומרים בתפילה זמן מתן תורתנו, הרי זה לכאורה סותר, י' בתשרי זה היה קבלת התורה שהחזיקה מעמד, בו' בסיוון זה הייתה קבלת תורה שהייתה לכאורה אחר כך מעורערת במידה די גדולה. אלא שעל כורחך, שאף על פי שהחותם והסיום של מתן תורה היה שם, אבל כל מה שקרה מו' בסיוון ועד י' בתשרי בשנת 2449, היה כפוף לברית האדירה הבלתי נתפסת הזה, כפי שרב שטיין הזכיר קודם לכן, שקרתה בו' בסיוון או זין בסיוון, שהרי ברגע הזה נוצר המשולש שהזוהר מדבר עליו, קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא. נחרת ברית, המילה כריתת ברית הרי היא מוזרה, כי כריתה זה מסמל משהו שחותך, וברית זה מסמל משהו שמחבר. אז איך משתמשים בביטוי כריתת ברית, כשאנחנו מדברים על איזשהו דבר שמחבר, והמילה כריתה סותרת את זה? אלא שכדי ששני דברים יתחברו, כל אחד צריך לכרות משהו מעצמו ולתת לשני, וכשכל אחד קורט משהו מעצמו ונותן לשני, זה הופך את זה למקשה אחת וליחידה אחת. אז כשכנסת ישראל קרתה מעצמה את הקיום, והכניעה את הקיום שלה לגמרי תחת שלטונו ורצונו של קודש הבריך הוא, בבחינת נעשה ונשמע, אין לנו יותר לא דעה עצמית ולא מחשבה עצמית, אנחנו כפופים ומתבטלים לפני בורא עולם, ביטול עולמי. זה החלק שכנסת ישראל נתנה. וקודש הבריך הוא קרת מעצמו את ביתו, זוהי התורה, ונתן לכנסת ישראל. העוצמה של החיבור הזו, החיבור הזה היה בכוחה של העוצמה הזו, ליצור מצב שאף על פי שכנסת ישראל כל כך נפלה לאחר מכן, ואף על פי שמשה רבינו פעמיים צריך להיות בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אין שום סיכוי שהברית הזו תיפרד. השמחה שלנו היא על זה שביום הזה, שבשעה הזאת, שברגע המופלא הזה שקודש הבריך הוא מופיע בהר סיני, נחרטה ברית שאי אפשר לערער אותה, שהיא מחזיקה לעולם, וכמה מים שיעברו ונהרות שישטפו לא יוכלו לחבות את האהבה הזו.
בקיצור, קשר שנמשך, מסע של קשר של כארבעה חודשים, לא פשוט, עם עליות וירידות, אבל תחילתו של הקשר, תחילתה של האהבה הענקית והעצומה הזו בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה נוצר בוו סיוון, וזו נקודת השמחה שלנו.
יש איזה לשון ברשי בפרשת ניצבים, שכתוב שהשם ביקש מעם ישראל, אל תקניתוני ואל תנצלו את העובדה שנשבעתי לכם שלא אחליפכם באומה אחרת. אתם יודעים שאני איתכם לעולמי עולמי.
אני חזתי שאני אוהב אתכם, אל תנצלו את זה.
אל תנצלו את זה שאני לא אפרד ממכם לעולם. אגב, זה משהו עם הנוצרים, כביכול ישנה, חדשה. שום בעיה. אני איתכם לעולמי עולמים, אבל אל תנצלו את זה. כאן נוצרה הברית הזו שהיא קשר בא לנתק שהרב מנת מדבר עליה.
ישר כוח. הרב שלמה לוינשטיין, בבקשה, זווית שלך על נקודת השמחה ביום המיוחד הזה.
כן. הרבנים דיברו דברים נכבדים מאוד, בעצם לא נשאר לי הרבה מה להוסיף, אבל אולי ניגע בעוד נקודה אחת. אולי אני אקדים רק, הייתי פעם עם הרב אוריאל סופר באיזה סימפוזיון אצל בנות, ודובר על הנושא שמטבעו של הטוב להיטי, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומה הטוב האמיתי, שבן אדם לא יקבל מתנה בחינם, כי אז זה בושה, זה לחם נעמה דקיסופה, אז הכי טוב מהכל זה אם באמת אדם עובד, וככה. אז בעצם הנקודה היא שלכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתוך העולם הזה, שהוא כולו מלא ניסיונות, ועוד יש לנו את הגוף שלנו שהוא גם כן... כמו
ניסיון בפני עצמו.
כן, ניסיון בפני עצמו. והוא אוהב לאכול, והוא אוהב לישון, והוא אוהב לדבר לשון הרע, וכו' וכו'. ואז אם אתה מתגבר, אז הנה, הרווחת את זה ביושר, עכשיו הכל שלך. קמה אחת הבנות. אמר לו, כבוד הרב, אם זה הסיבה שהוא ברא את העולם, אפשר לסגור את הבסטה. למה? תראה, אני בת 20. עוד לא הרווחתי שקל בחיים שלי. הכל מה שיש לי זה מההורים. אני חיים זה מצוין.
דווקא נחמד.
כן, לא, אז אם זה הסיבה, אז מבחינתי כאילו, זה מיותר.
אני מסתדרת עם זה.
אמר לה הרב אורי לסופר, תגידי, אם את הולכת ברחוב בבני ברק, ואת מאוד רעבה, ואין לך כסף בכיס, את תיכנסי לחנות פלאפל, תגידי למוכר, תראה, אתה מוכר 10 שקלים מנה, והרי רק 5 שקלים. זה עולה לך, אז אולי תתרום לי 5 שקלים, תן לי בחינם. אמר לו, לא, לא, לא. אמר לה, אז למה לא? הרי את אמרת שאת לא, אין לך בעיה לקבל. אמר, לא, לא מאדם זר, מאבא. אמר לה, עכשיו תביני טוב. העבודה שיש לנו בעולם הזה, זה להתלחם מול הניסיונות, להקריב משלנו, ועל ידי זה להתקרב, לאבא. אז כשנגיע לעולם הבא,
אז לא אכפת לנו מתנת.
לא נקבל בחינם, כי מאבא אין בעיה לקבל.
יפה.
זאת אומרת, העבודה היא להרגיש אבא.
להרגיש אבא, יפה.
זה בעצם יסוד שהרב פינקוס כותב, רק... עכשיו נוסיף על זה את מעמד הר סיני. בעצם במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא בא אמר, חבר'ה, קחו, תח, תרי"ג מצוות. לא מספיק, עוד 7 מצוות הרבנן. לא מספיק, עוד אלפי גדרים של חכמים. בוא, 7 מצוות לגויים זה מספיק להם, נכון? אז מה, כאילו, בגלל שהוא אוהב אותנו, זה מגיע לנו? התשובה היא, מה צריך גוי לעשות? לא לעבוד עבודה זרה, ולא לרצוח, ולא לנעוף, ולא, ולא, ולא. מה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא? הרי אדם יכול לעבור בתור גוי, אדם יכול לעבור את כל העולם הזה ואין לו שום קשר. מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו זה, שהוא נתן לנו מערכת שלמה שקושרת אותנו כל הזמן, אתה לא עובר, אין יום חופשי בחיים שלנו. אתה יום יום צריך להתפעל 3 תפילות ו100 ברכות, ואתה כל היום מדבר איתו, ואתה כל היום בקשר, ועל כל דבר תפילה, ועל כל דבר ברכה, ועל כל דבר... ולזה לא רק זה, אלא... הקשר מתחזק כל הזמן על ידי הניסיונות שיש לנו. כי כשיש לי ניסיון, עכשיו אני צריך גם להקריב. אז למי אני מקריב? אני אוהב את אבא, אז אני נותן לו. וככה האדם נהיה יותר ויותר קרוב. כשהוא מגיע לעולם הבא, הוא באמת מגיע אל אבא. רב גרשן אידלשטיין כתב באחד הגיליונות שיצא לאחרונה, שיש לפעמים, אנחנו כולנו יודעים שבלי תפילה אי אפשר. אבל הרי יש דברים שאנחנו מקבלים בלי תפילה. מה? אני התפעלתי היום שאני אוכל באמת לעלות את המדרגות, אני לא זוכר שהתפעלתי את זה. אמרתי ברכה בבוקר, מכין מצעדי גבר, אמרתי, כן, כמה כוונה היה שם, זה עוד דבר, אבל סתם, עכשיו שעליתי פה במדרגות, לא זוכר שהתפעלתי על זה. אבל הנה אני פה. אז זה טוב או לא טוב? אז כתב על זה רב גרשן, זה טוב בעולם הזה, כי אתה מרגיש שיש לך את זה. אבל בעולם הבא זה לא יהיה טוב. כי אם לא התפללת, לא התקרבת, ולא התקרבת, זה פחות אבא, ואם זה פחות אבא, זה שוב נעמד כיסופה. כשהקדוש ברוך הוא יכניס אותנו לתוך מערכת שאין לך חופשה. אתה קם בבוקר, אתה כבר רץ לתפילה.
כל הזמן
בקשר. ואם יש לך חול המועד, בוא, יש לך זמן, תעשה גם מוסף, למה לא? שעתיים תפילה. ואם יש לך יום טוב, תרביץ גם מגילת רות, גם מגילת כהלת, תשים! מה קרה כאן? אתם שלי, אני אוהב אתכם, ואת מי שאני אוהב, אני נותן לו את הקרבה. והקרבה הזאת, זה התורה, המצוות, וכשאדם לומד תורה, וכאן התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם זה הקרבה הכי גדולה שיכולה להיות. זה המתנה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. איך הוא אומר לה, בהר סיני? הוא אומר, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. נתתי לכם להתקרב אליי, כי זה באמת התכלית של כל העניין.
כשהרב שטיינמן פעם נכנס אליו איזה יהודי ואמר לו, גם איך להכניס את היד לחולצה יש הלכה, נו, קצת אוויר. אז אמר לו, הפוך, אבא כל כך אוהב אותך, אתה במקום אחר שם חולצה, עוד קשר איתו, אתה במקום אחר נועל את נעליך. הרבה פעמים אנשים שואלים, אני מתפלל, מתפלל, וזה לא עוזר. אז תמיד שבאים לרב חיים קניאסקי, אז הוא אומר, המספלל ולא ינען, לא? יחזר ויספלל. אמרתי פעם איזושהי תובנה, בדיוק מה שהרב אומר עכשיו, שזה תכלית העיקר. אנשים חושבים שתפילה נועדה לספק צרכים. זה בדיוק הפוך. צרכים נועדו בשביל לספק תפילה. שבור שתצטרך בריאות, שתצטרך זיווג, רק תהיה מחובר וקשור איתי כל הזמן.
מספרים שבבריסק היה מצב של רב חיים בריסק ראה את הילדים שלו אוכלים ארוחת ערב, איזה סלט או ירקות. אז הוא אמר להם, תאכלו, תאכלו טוב, יש פה שם מלפפון, תפלפל, תאכלו את זה טוב. אז אחד היה, אמר, אבא, אנחנו אוכלים גם בלי שתגיד לנו, אנחנו מאוד אוהבים את זה. כן, אבל אני רוצה להפוך את זה לחפצה של מצווה סקיבודיו, כדי שהאכילה הזאת תקבל מימד רוחני, ואז הכל מקבל הילה אחרת. אני חושב שזה מה שבעצם, מה שהרב רב שלמה אומר כאן, זה מה שבעצם עושים את המבחן לגרים, מה שנעמי קוראים על מגילת רות בשבועות. היא עשתה לבחינה, מה שכתוב בהלכה שעושים לגרים, האם הוא באמת מבין מה זה להיות קרוב למלכות, או שהוא רוצה מסיבות אחרות להתקרב. הרי יש אנשים שמתגרים לא מסיבות אמיתיות, סיבות של נישואים, סיבות של כלכלה, של אזרחות, של סידור במדינה מבוטחת יותר. אז מכאן לומדים, מנעמי, הגאון מווילנה בביאור הגר"א כותב שהמקור לעניין הזה של המבדקים שעושים לגרים, מודיעים לו מצוות קלות וחמורות, זה מהפסוק ותראה נעמי כי מתאמצת רות. אז מה היא אמרה לה? היא אמרה לה, תראי, מה צריכה להיות יהודיה? בדיוק את הסגנון של מי שאין לו מודעות נשמתית מי הוא באמת. מה צריכה להיות יהודיה? מי שעושה במלאכה בשבת, במזיד ובהתראה, סקילה, מה את צריכה את זה? תשארי גויה, משוחרר, דמוקרטיה, תן לעשות
יש לך את השבע מצוות, מה את צריכה את כל הערימה
הזו? אז היא רצתה לבדוק אותה, אמרה לה, באשר תמות ימות, אני רוצה את הסטנדרטים הגבוהים ביותר, להיות בליגה העליונה ביותר. אם את עשי עבירה אחת נוספת, תקברי קצת מעבר לגדר, שם מקבר. יסנאו אותך, היהודים זה אנטישמיות, פיגועים בלי סוף, מה את צריכה? תהיי שוודית, תהיי בשקט בשוודיה. לא, לא, אני רוצה להיכנס לסטנדרטים, לליגה של עם קרובו, לפרוטקציונרים של היחידים שיכולים לקרוא לבעל הבית, אתה אבא שלי, בני בחורי ישראל, כן? בנים אתם להשם אלוקיכם, אורפה באמת, הלכה איתי את העורף, בסדר גמור, נתנה נשיקה, נשוקה וחבוקה, היא נתנה ותישק אורפה לנעמי חמותה וחזרה אחורה. אבל רות דבקה בה, להידבק, מה שנקרא, הוא לדבקה בה, הוא מבין את הערך, יש כאלה. גרים, שאתה בודק אותם ואומר, אני רוצה להיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תבין. לפעמים אומרים לי, תשמע, הוא בחור אינטליגנט, הוא עושה. אמרת, תשמע, אנחנו נכנסים למחויבות. לא כל מה שבא לנו לראות אנחנו רואים. לא כל מה שבא לנו לאכול אנחנו אוכלים. לא כל מה שבא לנו לדבר אנחנו מדברים. אנחנו בסטנדרטים של סטריליזציה מוחלטת. אלה שאוכלים מה שבא להם, שומעים מה שבא להם. זה משהו הרבה יותר נמוך, יותר בהמי. אנחנו שייכים לסטנדרטים עליונים, בני מלאכים.
לגיונו של מלך.
כן.
מה אפשר להוסיף ברשותכם?
כן, בבקשה.
אנחנו יודעים שכשאנחנו בנים באמת, כמו שהזכיר קודם הרב לוינשטיין, בנים לאבא כזה, זה מחייב. זה לא אבא רגיל. זה אבא כזה, זה מחייב. לכן אם, כמו שהרב שטיין הזכיר את הנושא של רות, אנחנו יודעים הרי שרות הייתה מואביה, מואב, יש לו שני כתמים מאוד מאוד גדולים. את הכתם הראשון של סיפור לוט והעניין של בעיית הצניעות, ויש את הכתם השני על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ממצרים. שני כתמים כבדים מאוד שהביאו למצב שקדוש ברוך הוא אמר, עד דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. הם לעולם לא יוכלו להיות בנים שלי. כאלה בנים אני לא רוצה, וכאלה בנים לא יוכלו להיות בנים שלי. אבל רות, אף על פי שהיא יצאה משם, אלו הם שני הדברים שהיו אצלה כל כך בולטים. מצד אחד הצניעות היתרה שבועז הבחין בזה ואמר, מי היא הנערה הזו שהיא כל כך צנועה? ובית, הנקודה הזו של החסד האדיר שהיא עשתה עם נעמי, עם חמותה, חסד בלתי נתפס עד כדי עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, ובאשר תמות ימות. אז שני הדברים האלה זיכו אותה לא רק להיכנס ולהיות אחת מהבנות, מהבנים של קודש הבריחו, ויותר מזה זיכו אותה להעמיד את העולם הענק, את עמודו של עולם, את דוד המלך, שהפך להיות הדמות הכל כך אדירה של תפילה, אל האבא, הבנים אל האבא, דווקא מתוך מי שלכאורה כל כך דחוי, אבל קיבל וזכה בחזרה לתואר של הבן, בגלל שאחד כזה ראוי להיות בן. הפך את הקערה על פיה.
ושימש כרבם של כל בעלי התשובה, נאום הגבר הוקם על שהקים מעולה של תשובה.
ישר כוח. בזמנו סיפר לי רב ראובן קרלינשטיין, בקשר למה שכבודו אמר, הרב הורוביץ, על מה, גם חולצה?
כן.
אז הוא סיפר לי שבפרלמנט ההונגרי, היה שם כבר נאולוגים. היה גם חרדים, אבל היה נאולוגים.
נאולוגים זה משהו רפורמי כזה.
זה רפורמי, כן.
במילה עטופה.
אז הנאולוגי אחד עלה, רצה לבזות את החרדים. אז הוא עלה לבימה שם, איפה שהפרלמנט מדברים, הוא אמר, אני הבאתי לכם להקריא לכם חתיכת שולחן ארוך, תראו עם מה היהודים מתעסקים. והוא יקריא את סימן ד' הלכות בית הכיסא. תראו עם מה הם מתעסקים. אחריו עלה לנאום זקן הבית. גוי רגויל. אבל הוא אמר, עכשיו הבנתי למה היהודים זה העם הנבחר. אצלנו ביום ראשון הולכים לכנסייה ובזה זה נגמר. אחר כך אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אצלם אפילו במקום הזה יש הלכות?
עד הפרט האחרון הם מתעסקים.
זה נקרא, לא נותנים לך מנוחה. כל היום תהיה בקרב. אתה הולך לישון? אז תשן רק על הצד הזה. אתה הולך לשירותים?
אתה קם, תקום ככה, תעשה ככה.
כל הזמן אנחנו בקשר עם אבא, ואם אדם עושה את זה כמו שצריך, אז הוא מגיע לעולם הבא וטוב לו.
הרב וולבה אמר בשם הגאון בווילנה, שבברכת אשר יצר, מוזכר ביטוי שכמעט לא מופיע בפסוקים, הערך העליון הנשגב ביותר, כיסא הכבוד.
לפני כיסא כבוד אחד.
מה מחפש כיסא הכבוד? דע לך, אפילו את הדבר כביכול השפל ביותר, גם זה קשור לכיסא הכבוד.
טוב, אז אם הרב הזכיר את זה, אני לא יכול לעמוד בפיתוי, ואני חייב להגיד לך וורד ששמעתי מהרב פריינד בבית וגן בירושלים.
כן.
הוא שאל מה פתאום, באשר יוצר פתאום נהיים כל כך אנשים עם נוסח. מה רע להגיד, גלוי וידוע לפניך. כל מה אנחנו מדברים, הקדוש ברוך הוא ישירות, פתאום מגיעים לאשר יוצא, זה לפני כיסא כבודיך. אז הוא אמר, שגם פרו יבין, שמי שמבין שהוא אלוהים, שירותים הוא לא עושה. עכשיו, כל פעם שמאדם קצת מתחיל להרגיש את עצמו, הוא פתאום צריך שירותים, אז הוא מקבל פרופורציות. זאת אומרת, כל כניסה לשירותים מגדילה את כיסא הכובד. בכל פעם שמאדם חושב את עצמו, אולי אני איזה ורווייסט, רגע, שנייה, בוא, בדיוק, לכן זה מגדיל כל פעם את כיסא הכבוד מחדש. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, קבלת התורה עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים. בחסות
ווייטפיש של אושן גורמה בהשגחת עבדה צעידה החרדית. להשיג ברשתות הנבחרות.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית. תרמו לנו ויהיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
הזמן שלך יקר? אז למה לנסוע למכללה אם אפשר לגור במכללה? חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-724, כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר,
סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו 1-750-66-22 1-750-66-22.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון, ימים אחרונים.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
בחסות
וייטפיש של אושן גורמה בהשגחת אבדת סעידה החרדית, להשיג ברשתות הנבחרות.
עכשיו איתכם קבלת התורה עם הרב חיים אורוביץ ומגידי המישרים.
שבנו אליכם ואנחנו כאן בתוכנית קבלת התורה. לצידי אני זוכה לשבת עם הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין, הרב יחזקאל מנת, וככה יחד נערכים איתכם המאזינים לקראת היום הכל כך מיוחד. ועסקנו בחלקה הראשון של התוכנית מה משמח ביום הזה, כמה זה מיוחד. הבנו שזה תחילת הקשר, תחילת האהבה, תחילת העול, הרכבת שנוצרה, הלידה. ובכל זאת היום כל כך חשוב וכל כך קדוש וכל כך מיוחד, ואזכו מפורש בתורה עם השם חג מתן תורה. אין סוכות אנחנו מכירים בתורה, פסח אנחנו מכירים, מצות אנחנו מכירים, מכירים גם שבועות וביקורים, אבל לא מתן תורה. ואני חושב שלכאורה היה ראוי מן הסתם שבתורתנו הקדושה יהיה מוזכר לפחות במילה אחת, באיזושהי סיטואציה, שזה חג שבו ניתנה תורה או בו נולד עם ישראל. הרב מנחם שטיין, בבקשה.
טוב, זה מתחבר עם שאלה נוספת שאחד מגדולי הדרשנים לפני כ-700 שנה, רבי יהושע אבן שואיב, מי שירצה יראה את זה בחומש תורה שלמה של רב מנחם מנדל כושר בפרשת אמור, פרשת המועדים, שמזכיר שאלה דומה לזה. חג שאין לו תאריך, לא מוזכר בתורה מתי זה בכלל. אין. חזל אומרים שלפעמים זה יוצא בה, לפעמים וב, לפעמים זין, תלוי שיום חודש מלא, חודש חסר. ההגדרה שלו זה 50 לעומר. תספור 49 יום, וכך גם שורה נרוך. תו צדיק דלת, ביום נון לעומר הוא חג השבועות.
גם תאריך אין לזה מסודר.
מה זה? מה העניין פה? אתה לא יכול להגיד שישי לשלישי, ראש השנה, ראשון לחודש השביעי, יום כיפור, עשירי לחודש השביעי. אתה לא יכול לכתוב את זה, אתה לומר תאריך. זה מיושב על ידי פשוט הרגשה נורא, נפלאה ביותר של הרב שמשון, בן הרב רב רפואל הירש, שאומר דברים נפלאים. למה אין מצוות ביום הזה? לא דאורייתא ולא דרבנן. שום דבר.
מצד שיום טוב, יום טוב רגיל, אבל לא משהו שמאפיין.
יש כמובן קידוש, הבדלה, איסור מלאכה. מה מיוחד? אתה שואל יהודי הכי רחוק, מה זה פסח? מצה. מה זה כיפור? צום. צום היחיד מהתורה ממש. מה זה ראש השנה השופר? מה זה חנוכה נר? מה זה פורים? מקרא מגיל...
סוכות,
מה זה
סוכה,
מה זה שבועות? גבינות. עוגות, עוגות גבינה, בורקסים. מה זה?
הם גם לומדים, אבל זה מנהגים.
מנהגים, אבל... זה מה שהוא מדגיש. יש פה מנהגים בשפע. מצוות, כלום, אגב, יש מצווה מיוחדת לשבועות, אבל בבית המקדש, קורבן באמת נדיר של שלמי ציבור. אף פעם אין שלמים בציבור. יש חטא ציבור, עולה ציבור. שלמים בציבור זה כבשי הצרת. ועוד דבר נדיר שמלווה יחד עם זה, בעצם העיקר, שתי הלחם. חמץ תאפנה. עושים את זה מחמץ. כל המנחות באות מצה. אבל כאן חמץ, זה באמת ייחודי בשבועות בבית המקדש, אבל אדם רגיל בביתו בארץ, בארצות הברית, בקנדה,
בגלות,
אין מצווה מיוחדת לשבועות. לעומת זה הוא אומר הרב הירש, מנהגים יש לאכול מאכלי חלב, לאתר את בית הכנסת באילנות,
בסבים,
מי שמנהג את זה, וכמובן מגילת רות,
מגילת רות,
תהילים, בלילה, תהילים, אצל הספרדים יש כתובה לחג השבועות, חתן, הקלה, חתונה הגדולה, הקדמות, אבל אין מנהג. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? מצוות זה הנחתה מלמעלה, זה נקרא התערותא דלעילא, מנחיתים עליך, תקרא מגילה, תיטול לולב, תשב בסוכה, תדליק נר, מנחיתים עליך. מנהג זה בא מלמטה, זה מעורר את שוקה, המיה. אני נורא רוצה, אני כוח אוהב את סיני, אני מזכיר לעצמי את זה בבית בצורת פרחים, הסבים, אני כוח אוהב את אלה שהתגיירו, כולנו גירים, כל עם ישראל התגייר בסיני, אז הגיורת המפורסמת ביותר, רות המואביה, אני בא לבטא את התשוקה, הרחב פיחה, אני מרחיב את הפה, מגדיל את הכלים. חסידים אומרים, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אסכם, מי זה בגמטריה 50? לפני יום ה-50, תתארו, מי שאומר ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ציוויתנו לספור כדי לתארנו מקליפותינו, מכל סיג ופגם, להתנתק ממצריות, להכין מיכלים שיוכלו להכיל. כיוון שזה מדובר על ההולדת, זה שונה לחלוטין מכל אירוע אחר. כל אירוע אחר, אומר הרב הירש, זה אירוע, כפי שאמרנו, נקודתי, שקרה עם המון ניסים. אז האירוע הזה חל בזמן מסוים. כן? אנטיוכוס, אמן. אבל שמדובר על התורה, התורה היא עצם החיים. כי הם חיינו, אני לא יכול לשכוח, שאצלנו בראש הישיבה, הרב סלמון, הגאון רבי שמעון סלמון, היה הרי אציל וגאון אדיר, וגם היה הרב של פתח תקווה, הלוחם מלחמת השבת ועוד, הוא סיפר שאיזה זקן אחד שעוד היה שם, אמר לו, שרבי רוחבר, רבי רכס שמואל, דיבר באיזה כנס של רבנים, שבאו לחזק את הכולל עם משהו, ואחד הרבנים לפניו, דיבר בשבח התורה, ואמר, אתם רבותיי, התורה היא כמו חמצן, התורה היא כמו לחם, התורה היא כמו מים, אי אפשר בלי זה, חייבים להחזיק את זה. וככל שהוא מרבה בשבח התורה, הוא סיפר, רבי רוחבר שמע את זה, וזז על הכיסא להביע אי הסכמה, משהו לא נכון.
חוסר נכון.
הציבור לא הבין מה לא טוב, הראת גוט, הוא אומר, טוב דווקא. אחרי שהוא סיים, הרב רבי רוחבר דיבר, רבי רוחדוב ליבוביץ' רבי רכס שמואל, הוא אומר, אני מודה לרב הקודם על דבריו, אבל יורשה לי לחלוק עליו בחזק הסייד. הוא אומר שהתורה היא לחם, מים, כלומר, האדם הוא אדם, יש לו לבלב, כבד, חול, עיניים, יש לו מערכת של עצבים, מערכת של ורידים, רק הוא צריך מזון, המזון שלו, החמצן
כדי
שלו.
כדי לתחזק את המערכת.
שקר, סיאליגן, זה שקר גמור. התורה היא עצם החיים, כי הם חיינו, זה לא הגזמות ולא ניפוחים, זה הגדרת עצם של הבורא. התורה היא עצם החיים, הגוף הוא מעטפת, לבוש, אנחנו זה אות בספר תורה, ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבות אות לתורה. זאת ההוויה שלנו. יהודי בלי תורה, זה לא נעים לומר. זה, אתם קרואים אדם ואין, זה חסר בצורת אדם.
יהודי.
זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת התורה, אדם. ממילא, מה אתה מדבר על חמצן? מה אתה מדבר על לחם? זה אנחנו. אומר הרב הירש, תשמע, לזה אין תאריך. תאריך יש להצלה מהמן, להצלה מפרעו. לזמן שהבורא גונן בצורה פילית, בצורת ענני כבוד. אבל לעצם הדופק שלנו, אני אתן תאריך, כל היום אם בקולות ישמעו, בכל יום ביום בעיניך כחדשים. אתה יודע שמעמד הר סיני לא בטל? הבורא מודיע, קול גדול ולא יסף, מתרגמינן ולא פסק. הקולות, הברקים, כל יום בת קול יוצאת מהחורב. שואל רבכם ולוז'נר, מי שומע את הקול הזה? מחרזת, הכרזה זה משהו של פרסיה. התשובה היא, כשיהודי מתעורר, מה יהיה איתי? למי זה לא קורה? מתי אני אדע שסבב לי? מתי אני אדע ניגלה, ניסטר? מתי אני אתקן כבר את הכעסים שלי? את התאוות שלי? סימן שנשמתו התחברה לתדר של סיני, כמו שיש להבדיל תדר של צהל, תדר של מדה, תדר באוקיטוקי של המשטרה, יש תדר רוחני. במחזור המפורש של הרב יעקב ויינגרטן, שמחזור לשבועות, יש שם הקדמה, הוא מביא רשימה של גדולים שהתחברו לקולות של סיני. הכל נמשך, הכל נמשך. תגיע לגובה הזה כדי להתחבר. לכן אין פה תאריך, מה שצריך זה דבר אחד. הכנה לקראת. הכנה לקראת. תתנתק מדברים שמסלקים את אלוקיך. מצרים זה גאווה. הבורא אומר, יש גאווה, אני לא שם. מצרים זה פריצות, יש פריצות, אני לא שם. בשב, תתנתק ממה שמסלק אותי. אז תרגיש אותי. לכן זה נקרא, אתה רוצה להרגיש אנוכי השם אלוקיך? תצא ממצרים. לא כתוב אשר בראתי עולם ומלואו. הבורא לא מגדיר פה מי הוא. הוא בא לתת לנו טיפ איך להרגיש אותו. לכן אפילו הוא לא מזכיר לנו את מה שהיה. אני לא חוגג פה מעמד מסוים. אם הבורא יכתוב בתורה, יום ו' סיוון, זה התאריך שבו היה סיני. יפה, היה אירוע מסוים. בסדר. מדי פעם עושים יום האם, יום האב, יום הביקורת,
יום המשפחה.
יום המשפחה, יום have a good birthday, כל הכבוד. לא, זה אתה. לכן הוא לא רוצה אפילו לגלות את זה, משום שזה יצמצם את זה. תתכונן בכל יום בשנה, תתנתק, איך אומרים לי בערכים. הם אומרים להם, תנאי ראשון, בלי תקשורת. יומיים ראשונים של הרצאות לא קולטים כלום. כולם מחולים קלישאות וברבורים שיש להם מכל. אחרי 48 שעות הגוף מתנקה, ואז הוא מתחיל לשמוע מה זה להיות יהודי. מה זה אדם, מה זה משפחה, מה זה ילדים. לכן אין פה הצטמצמות לאירוע, לא לצמצם אותו. זה העניין.
זאת אומרת, לא השם ולא התאריך יכולים לעבוד, כי אנחנו לא נכנסים לפרטים, זה לא אירוע מסוים, זה לא חד פעמי. זה הוויה בעצמה.
רוצים לציין את זה, אז אמרנו, תשמע, תעשה משהו.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים.